רוצה להתחיל? תתחיל? אוקיי. אנחנו הולכים לדבר על מה שנדבר עליו כנראה עד סוף השנה, וזה הנושא של שבירת הכלים. שמעתם אי פעם על שבירת הכלים? על הניצוצות? הרב רונן דיבר איתכם על שבירת הכלים? אוקיי, אז לא קשור. משהו אחר לגמרי, תהליך בריאת העולם, תהליך ההצלה של הבריאה, שיש שם שבירת כלים, לא מכירות. אוקיי. אוקיי. חז"ל מתארים בכמה מקומות איזשהו תיאור שהוא לא כל כך מפורש לנו בכתוב, על מה שקדם לבריאת העולם. כולנו יודעים שהעולם נברא בראשית, בראשית דברי אלוהים את השמיים ואת הארץ, וראשית הבריאה הייתה מאמר אלוקים, יהי אור, אחר כך יהי רקיע, אחרי זה יקבעו המים, וכל מה שאנחנו מכירים בספר בראשית. אבל חז"ל בכמה מקומות במדרשים מתארים סיפור שלם, עולמות שלמים שקדמו לבריאת העולם שאנחנו מכירים. חז"ל מספרים שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבן. מכירות את הביטוי הזה? הקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבן, ברא עולם ואמר זה לא יפה בפניי, ביטל אותו. וככה אמר דן עניין לי ודן לא עניין לי, ככה אומר המדרש, זה מוצא חן בעיניי, זה לא מוצא חן בעיניי, ביטל את העולם שהוא ברא עולם והחריב אותו, ברא עולם והחריב אותו, עד שאמר דן עניין לי, זה מהנים אותי, העולם הזה יפה בעיניי, זה העולם שלנו. מה זה התיאור הזה של חז"ל שמתארים, וצריך להתבונן במדרש הזה, שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבן. כאילו העולם הזה שאנחנו מכירים, והתורה מספרת עליו בתחילת ספר בראשית, הוא לא תחילת הסיפור. היה סיפור שלם שקדם לו, של עולמות שנבראו ונחרבו. זה מדרש אחד. מדרש שני מדבר לא על העולמות, אלא על בני האדם. זו הגמרא בחגיגה, מסכת חגיגה, שאומרת על הפסוק, אשר קומתו בלא עת, נהר יוצק יסודם, פסוק באיוב, שחז"ל דורשים אותו על נשמות כאלה שהיו ראויות להיברא בעולם והם קומתו בלא עת. מה זה הסיפור הזה? היה אנשים שהיו צריכים להיברות והם לא נבראו. אומרים חז"ל, תורה ציווה לאלף דור. הקדוש ברוך הוא תכנן לתת את התורה אחרי אלף דורות, אבל בסוף התורה ניתנה אחרי כמה דורות מבריאת העולם. מי יודעת? לא כתוב עליה זה? אז בואו תראו, היה מאדם הראשון עד נוח כמה דורות? 10 דורות. ומנוח עד אברהם? 10 דורות. מאברהם עד משה רבנו? 26 דורות. התורה ניתנה אחרי 26 דורות, אבל היו 1,000 דורות. דבר ציווה ל-1,000 דור, היה צריך להגיע אחרי 1,000 דורות. אומרים חז"ל, כן, היו שם 974 דורות שהם קומתו בלא עת. הקדוש ברוך הוא כביכול קימת אותם לפני הזמן שלהם. יענו, הם היו בפוטנציאל להיוולד, אבל הוא ראה שהם לא יעשו טוב לעולם, והוא קימת אותם, והם קשורים אולי אל אותם עולמות שהוא ברא והחריב. כלומר, היה פה איזשהו תהליך שקדם לבריאת העולם שאנחנו מכירים. היה שם נשמות, היה שם עולמות, והם נחרבו. מה זה הסיפור הזה? מי הם הנשמות האלה? חז"ל ממשיכים ומתארים מסכת חגיגה שאותן נשמות הן מופיעות בעולם אבל הן מפוזרות בין הדורות, כי הן כל כך עוצמתיות לשלילה שהן עלולות להרוס את העולם. טוב, אז חז"ל סתמו. כידוע הארי הקדוש אומר שהמדרשים הם הניסטר שבניסטר. מדרש רבה אומר הארי הקדוש הוא הסוד שבסוד. לפעמים יש מדרשים שהם כל כך סתומים שרק אחרי שבאו בעלי הקבלה והסבירו את סודות התורה אז אתה חוזר אל אותם מדרשים של חז"ל ואתה פתאום מבין למה הם רמזו, עולמות שלמים הם רמזו. מה זה העולמות האלה? אומרים בעלי הסוד, בוא תקרא את התורה מההתחלה, אבל תקשיב טוב מה כתוב. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא בורא בהתחלה את מה הוא בורא? מהי הבריאה הראשונה? שמיים וארץ, נכון? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. איך הוא בורא את השמיים ואת הארץ? הוא אומר, יהי אור, יהי רקיע, נכון? 10 מאמרות נברא העולם. ויש שם פסוק אחד שדילגנו עליו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מה זה תוהו ובוהו? מאיפה התוהו ובוהו הזה הגיע? לפני שהעולם נברא. מה, היה תוהו ובוהו? מאיפה זה הגיע? פה בפסוק הזה מתחיל סיפור שלם. עולמות של תוהו. לפני העולם הזה, שהוא עולם שנקרא כבר עולם התיקון, היו עולמות של תוהו. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם בהתחלה, הוא ברא אותו באופן הבא. ברא עולם שכולו חסד. היה עולם שהיה בו רק מידה אחת ששלטה בו. בלי הרמוניה, בלי איזונים, בלי הגבלות. הוא ברא עולם צבוע בצבע אחד של מידת החסד. הלך והופיע עולם כזה מהעין אל היש, עולם שכולו חסד.
חסד או חסד?
חסד, אהבה. עולם שכולו בנוי על אהבה. טוב, מתגלה עולם כזה, יש בו רק אהבה. מה יותר טוב מזה? לא סתם אהבה, אהבה אינסופית. כי הוא נברא בחותם האינסוף, אבל בצבע של מידת החסד. הלך העולם הזה והופיע, אבל אז קרה משהו מדהים. בגלל שהוא הופיע רק בגוון אחד, הוא נחרב. כי רק חסד זה אהבה, אהבה אינסופית, אבל אהבה אינסופית היא גם גילוי עריות, והיא גם אני ואתה, אין מסכים בינינו. אז כל הממון שלי הוא ממון שלך. כל הממון שלך הוא ממון שלי. אין חיתוכים, אין הגבלות בין הנבראים. עולם של חסד נחרב. היה עולם שכולו צבוע רק בגוון של חסד, הופיע את כל העוצמה שלו, ומת. השאיר רושם, התפוצץ. והניצוצות שלו נפלו למטה. עוד רגע נגיע אליהם. עכשיו תיאור קצת ציורי. הופיע אחר כך עולם שכולו מידת הדין. עולם שכולו גבולות. גבול אינסופי. הפרדות, 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 מידת הדין. הופיע עד הסוף, ואי אפשר רק מידת הדין, בלי חסד. התפוצץ. נשבר עולם הדין, העולם הבא, מידת התפארת. מידת התפארת היא יופי, הרמוניה. אבל רק הרמוניה ויופי. בלי שיש לך בפנים אהבה, בלי שיש בפנים גבול, רק יופי והרמוניה, זה גם לא יצליח להחזיק והתפוצץ וכן הלאה, מידה אחרי מידה. העולם הלך ונאצל, נברא. לפי המידות האלוקיות, כל עולם, כל ורסיה, כל רגע, שנייה, רק נסיים את האמירה שלא יוצא מבולבלים. כל עולם מופיע כמו שהוא עד הסוף ונשבר. אז היה עולם של חסד, נשבר. עולם של גבורה, נשבר. עולם של תפארת, נשבר ככה. עולם שכולו ניצחונות. מה זה? בציור הראשון, לפני שהעולם שלנו נברא, זה היה הציור של הספירות. ככה העולם מופיע, אחד מעל השני, כל אחד עומד בעצמו, בלי איזון. יופי, תפארת זה מידת היופי, בלי קשר להרמוניה והתאמה בין ספירות. זה מידת התפארת, ככה כל מידה, והתפוצץ הכל. ואז כל השברים של כל העולמות האלה ירדו למטה, והיו פה הרבה מאוד שברים. מבחינה ציורית, אני מצייר את זה, כדי שנבין, זה מאוד תשתיתי לציור, לאיך אנחנו חיים, מה העולם שאנחנו חיים בו. איפה הוא רמוז כל הציור הזה? כל הסיפור הזה, איפה הוא רמוז בתורה? אז כבר אמרנו, פסוק אחד שזה רמוז בו, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, למה תוהו ובוהו? כי כל כוח שהוא נמצא עד הסוף ומתפוצץ, זה יוצר אנדרלמוסיה. עולם שכולו רק אהבה, אבל אהבה בלי גבולות, זה יוצר בלגן. רגע, יש לי משפחה, בתוך המשפחה לא מתחתנים. יש גבול. יש אני, יש אתה, יש איזה סדר. עולם שהוא רק מידת הדין, זה נורא והיום. לכן הלאה, כל מידה הופיע כמו שהיא, עד הסוף, בום, מתפוצץ. זה תוהו ובוהו, זה חושך. והחושך הזה יצר הרבה שברים. זה נקרא מידות נפולות. המידות האלה נפלו לקרקעים. אלה העולמות שברא הקדוש ברוך הוא, היה בורא עולמות ומחריבן. בורא עולמות ומחריבן. איפה זה רמוז בתורה? רמוז בכלל בפרשייה שלא קשורה לפרשת הבריאה. פרשייה בסוף פרשת וישלח. מופיע כל תולדות עשיו. אלופי אדום מופיעים. ואחרי אלופי אדום מופיעים, מופיע איזה פרשייה קצרה בתורה. שמתארת את מלכי עשיו. ואלו המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. נכון, נקראות את הפרשייה הזאת, סוף פרשת וישלח. וימלוך, לא זוכר את הראשון, וימות. וימלוך, וימות. וימלוך, וימות. שבע פעמים מולך ומת. יש המלך הראשון מולך ומת. המלך השני מולך ומת. ככה שבעה מלכים. המלך האחרון כתוב וימלוך הדר ושם אשתו מיטבל. פעם ראשונה שיש בכלל זוגיות. עד עכשיו היה רק מלכים בלי בת זוג. מלך שמולך ומת, מולך ומת. בסוף מופיע מלך, הדר קוראים לו, ויש לו אישה, מציינים את שמה, קוראים לו מיטבל. זה שמה. והיא, עליו לא כתוב הימות. ואם לא חדר ושם אשתו מיטבל, כתוב השם של ההורים שלה, של אבא שלה, ולא כתוב שהוא מת. אומרים בעלי הסוד, ספר הזוהר אומר את זה, והארי הקדוש מרחיב בזה מאוד, אלו שבעת מלכי אדום, הם שבעה, שבע אופנים, שבע עולמות, שנבראו לפני הבריאה שאנחנו מכירים. נברא העולם שכולו חסד וימלוך וימות. מופיע בכל העוצמה שלו ומת. מופיע בכל העוצמה שלו מידת הגבורה ומת. ואז מופיע בסוף מלך שמיני שקוראים לו הדר. המלך השמיני. אחרי שבעה מלכים שמלכו ומתו. מופיע המלך השמיני, קוראים לו הדר. הדר, איזה מילה זה מזכיר לכם? כאילו איזה...
יופי.
יופי, הרמוניה, הדר. פאר. גבר השם שלו מלמד שהוא לא הולך על הציר הזה של קיצוניות עד הסוף. ויש לו אישה, יש לו בת זוג. יש לו יכולת לנהל זוגיות, יש לו יכולת להסתכל על הדברים בחוץ, לחיות בהרמוניה. והוא לא מת. זה העולם שלנו. זה העולם, עולם התיקון. כל הסיפור הזה יקרה אצל בעלי הסוד, עולם התור. זה יקרא עולם התיקון. כל העולם הזה, עולם התו, הוא יקרא מלכות עשיו. נכון? אלו המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. זה יקרא עולם התיקון, העולם היהודי, ישראל. אוקיי, מה הסיפור הזה? זה סיפור, אפשר לומר, כמו שאצל, להבדיל, אצל הגויים, יש מה שנקרא מיתוסים, שהם סיפורי ים שמייצרים איזושהי הסתכלות על החיים. אצלנו זה לא מיתוסים, זה לא איזה סיפור עם כזה שנוצר מאחר רוח. בעלי הסוד הביאו לנו ציורים מאוד מאוד עמוקים, שעומדים בתשתית היחס שלנו לעולם. אבל להעמיק בציור הזה, יש המון המון מה להעמיק בו. אפשר לומר ש זה אחד מסיפורי התשתית בהיכרות שלנו עם העולם שאנחנו חיים בו ועם הנפש שאנחנו חיים בתוכנו. הסיפור הזה של וימלוך וימות ושל הדר ושל בורא עולמות ומחריבן עד שנברא העולם הזה. חז"ל למשל אומרים את כל מה שאמרנו עכשיו בביטוי אחר, שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת רחמים. זה נקרא מידת הדין. כל הסיפור הזה, למרות שיש בו עולם של חסד, עולם של... זה נקרא מידת הדין. למה דין? כי דין זה דבר אחד עד הסוף. דין. לא סופר אף אחד. לא הרמוניה, לא התאמה, לא... אתה תוריד קצת, אתה תוריד קצת ותהיו ביחד. לא אתה תכיל אותי, אני אכיל אותך. אין, דין. א' או ב'. זה העולם שנברא בהתחלה. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף איתו מידת הרחמים. בסדר? יש פה הרבה מאוד מה להעמיק בזה, זה רק ציור תשתיתי, בעלי החסידות עסקו בו המון. כי מה הסיפור? למה הם נשברו? למה הם נשברו? למה הספירות האלה נשברו? למה העולמות האלה נשברו? אנחנו יודעים שהעולם החדש, הדר, יש בו את כל המידות האלה. יש בו חסד, יש בו גבורה, יש בו תפארת. מה ההבדל ממה שהיה? שאצלו הכל מופיע בהרמוניה. יבואו בעלי הסוד ויגידו, בוא תלו תשמע, הדר, הדר זה חסד, גבורה, תפארת. נצח, הוד, יסוד, מלכות. נצייר ככה יסוד ומלכות ומיתבל. הדר, יש בו את כל הספירות, אבל תראה איזה ציור אחר. הוא בכלל לא בנוי באחד מעל השני, כשכל אחד חי לו בעצמו. מולך ומת, מולך ומת, לא. הדר, הוא כולל בתוכו את כל המלאכים שהיו, אבל בצורה אחרת. יש לו חסד, החסד הזה זה צד ימין. אבל יש כאלה גדול בצד שמאל, יש גבורה. ושניהם יוצרים הרמוניה בתוך התפארת. ויש לו נצח ועוד ויסוד. וכל זה מנהל מערכת יחסים עם המלכות. יש פה משפחה. עם קשר. כל המידות האלה עובדות בהרמוניה אחת עם השנייה.
מה זה
מיתבל? זה השם של הדר, השם שהתורה נותנת ל... השם של המיוחד, אם תרצי, זה בגימטריה אדם, זה בגימטריה חווה, ומושרשים בהם. יש פה איזה שם שיש בו הרבה סודות. בכלל, בכל הציור, כל העניין הזה יש פה, כל עוד שם בתורה יש סודות וסודי סודות. הפרשייה הזאת בסוף פרשת וישלח, נראית לנו, אנחנו עוברים אותה בפרשת שבוע כזה מהר, כי מה הסיפור? מלכי אדום, את מי זה מעניין? כל עוד שם בעלי הסוד עשו דיוקים, יש ספר כזה הזה של סבא של הרב אלישיב, נקרא רבי שלמה אלישיב. מי ששמע עליו בעל הלשם, שמעתם פעם על הלשם? הוא היה רבו, אחד מרבותיו של הרב קוק בקבלה, סבא של הרב אלישיב, תמיד רב חבר כזה, כי הרב קוק גם היה בקשר של חברות איתו, אבל גם הוא נסע ללמוד אצלו קצת, והוא כתב ספר שנקרא דרושי עולם התוהו, נקרא בראשי תיבות ספר הדעה, דרושי עולם התוהו, והוא עושה, יש לו חלק ראשון, חצי ספר, רק עוסק בפרשייה הזאת שאתם קוראות בתורה שם ב10 פסוקים, רק הפרשייה הזאת חצי ספר עוסק בה. כל מילה שמה היא סודי סודות. אני אומר את כל זה כדי שתבינו כמה הסיפור הזה תשתיתי. זה סיפור שמסופר לנו בתורה באיזה דרך אגב, אבל הוא מציין את כל סיפור בריאת העולם בעצם. בריאת העולם שהייתה היא לא דבר שהסתיים, זה מלווה אותנו עד היום, כל רגע ורגע, כי גם אנחנו, יש בנו בתוכנו את שבעת המלאכים האלה שמופיעים, מולכים ומתים, וגם אנחנו צריכים ליצור את הדר ומתאבל שלנו.
איפה אנחנו כבשים עם העניין הזה של התכונה שלנו כאילו
מולכת? אוקיי. אז בואו, אנחנו, מה שנעשה מהיום בעזרת השם עד סוף השנה, זה אנחנו נתבונן בציור הזה וננסה ללמוד מזה על החיים שלנו. יש לזה הרבה מאוד השלכות גם על תפיסת העולם, ציור העולם, איזה עולם אנחנו חיים בתוכו, וגם הרבה מאוד לעבודה הנפשית שלנו. רק לקשור לנו מושגים, אנחנו עוד נעמיק בהם. בעלי הסוד יגידו, אתה יודע מה תכלית עבודת השם? בין השאר, לקחת את הניצוצות פה, אתם לא רואות, אבל יש פה הרבה ניצוצות שנפלו מהעולמות האלה פה למטה, ולתקן אותם, לחבר אותם כל אחד למידה שלו. הרי העולמות האלה הם מלכו ונשברו, תחשבו על כלי, היה כלי. עכשיו אני רק מאשר קצת את הציור. היה כלי אחד שקראו לו כלי של חסד. איזה צבע היית נותנות לו, נגיד לכלי של חסד, איזה צבע?
ורוד.
ורוד ויהיה תפארת. לבן, לבן זה חסד, נכון? סבא עם זקן לבן, זה חסד. אז עכשיו מידת החסד היה לכלי לבן נגיד, רק בשביל לסבר את האוזן. האור האלוקי הופיע בתוכה כדי לברוא את העולם, אבל זה היה עוצמתי בטירוף, זה היה עם כל הכוח, כל העוצמה, רק מידת החסד. לקבל חסד אינסופי. אמרנו, מה זה חסד אינסופי? זה אהבה אינסופית? עולם שכולו צבוע רק בלבן, רק חיוכים, רק אהבה כל הזמן. זה מטורף. זה מאוד פותח את הלב לחשוב ככה, אבל זה תאוות ויצרים בלי גבול. כי אין גבולות. בא לי עכשיו משהו, יאללה, לך על זה. הורים רק עם אהבה, בלי גבול, זה מסוכן מאוד. זה מה שהיה בעולם הזה. אור אינסופי בתוך מידת החסד. מה קורה כשאור אינסופי פוגש חסד, אבל החסד הזה הוא לא יוצר המון עם שאר המידות, הכלי נשבר ומתפוצץ. האור מסתלק, שנייה, האור מסתלק למעלה. שוב, אני מתאר את המשל, את הציור. האור האלוקי שפגש את מידת החסד ורצה דרכה לברוא את העולם, מסתלק למעלה. הכלי לא יכל לגלות את האור האלוקי. והכלי נשבר ונפלו למטה השברים שלו, כשבתוך השברים שלו יש טביעות אצבעות של אור אלוקי. מה זה אומר? זה משל. רק נותן קצת, אנחנו עוד נעמיק בכל זה, אבל רק שיהיה לנו התחלות למחשבה. בעולם הזה שאנחנו חיים בתוכו היום, יש סדר, יש הרמוניה, יש אדר, נכון? אז יש משפחה, לא חיים פה כל אחד בהפקרות מוחלטת, נכון? יש אהבה, אבל יש גם אהבות נפולות. יש בעולם שלנו שברי כלים. כלים שבורים מהניצוצות של... מהאור הגדול שפגש את הכלי, אור אינסופי, אור אינסוף שפגש בתוך כלי החסד, והכלי לא יכל להביא, לגלות את אור השם, כי הכלי הזה, הוא רצה להיות רק הוא. אז האור השם מסתלק למעלה, הכלי נשבר למטה, ויש בתוכו ניצוצות של אלוקות. ואז בתוך הגלידה שבא לך נורא לאכול, והגלידה הזאת בא לך, היא נותנת לך תחושה של תענוג ואהבה מאוד גדולים, יש שם איזה ניצוץ קדוש. יש שם איזה אור אלוקי, זה כלי שבור. אהבה נפולה. אבל יש שם איזה ניצוץ קדוש. יבואו בעלי הסוד ויגידו, בכל מה שאתה נמשך אליו מכוח האהבה בעולם, תנסה לגאול לתוכו את הניצוץ הקדוש שיש בו. לא לטעות אחרי אהבות נפולות. אהבות נפולות שיש בעולם שלנו הן תולדות של שבירת הכלים. הן התוהו ובוהו שנמצאים בתשתית העולם שלנו, משאריות מאותו עולם של חסד שהתפוצץ. אז יש לנו היום כל מיני בעולם הרבה אהבות נפולות. אבל יש שם איזה ניצוץ אלוקי, תנסה לגאול אותו. למשל, יש היום בעולם כוחות של אהבה נפולים, רצון לממש את כוח האהבה בצורות שהן מזיקות מאוד, הן לא בהרמוניה, הן לא עם גבולות. זה לא טוב, זה אהבה נפולה. זה אהבה שמתרכזת בעינוג עצמי ולא במפגש עם הזולת. זה נקרא אהבה נפולה. מי שרוצה, הדמות שבעצם מייצגת בתורה את האהבה הנפולה, זה ישמעאל. ידו בכל ויד כל בו, אין לו גבולות, כל מה ששלך שלי, כל מה ששלי שלך, כולו שרוי, מצחק, עסוק בתאוות ויצרים, זה אהבה נפולה. עכשיו, תיארתי את זה בצורה קיצונית, אבל זה גם בחיים שלנו, כל יצר שמתעורר בתוכך, של אהבה שהיא לא אהבה מתוקנת, היא תאווה, היא שלילית, נכון? אנחנו חיים בעולם התיקון, התורה מדריכה אותנו איך חיים בעולם של הרמוניה, בעולם מתוקן, של משפחה, של אהבה מתוקנת. אבל אדם אומר, אבל אני פוגש בחיים שלי לפעמים כוחות של תוהו ובוהו. אני פוגש בחיים שלי לפעמים אהבה שהיא לא טובה. היא נפולה. כן, אני מזהה, היא קשורה אל אותו אהבה שלא רצתה גבולות. אפשרות אחת להגיד, תדחוק את זה למטה, אל תעבוד איתה. היא שלילית. היא תוהו ובוהו. היא תביא אותך לחורבן. אבל יבואו בעלי הסוד, יגידו, אתה צודק, בשלב ראשון תדחה. אבל בשלב שני תעלה איזה ניצוץ, יש שם איזה משהו חיובי באהבה הזאת. תנסה לגאול אותם. תנסה ללמוד מאותו כוח איזה נקודה חיובית יש בפנים ולגאול אותו. זה מבוא לעבודה שלמה שהמקובלים דיברו עליה, שנקראת העלאת מצוצות. טוב, לפני שנדבר על העלאת מצוצות, אנחנו נצטרך להכיר טוב טוב את המבנה שאנחנו חיים בתוכו, את העולם הזה של התור, איפה פוגשים אותו בנפש שלנו. מי שרוצה שוב משל ראשוני, ילד קטן, הוא גם ככה, וימלוך וימות. בשלב ראשון הוא שם את עצמו במרכז, וכל הרצונות שלו הם טוטליים. הוא לא חושב עם גבולות, הוא לא חושב עם איזונים. עכשיו הוא רוצה סוכריה, אז לא יהיה אותו כלום, באמצע הסופר הוא יעשה לאמא שלו את הבושות של החיים שלה, ויצרח ויגיד לי מה, את רשעה ואת לא אוהבת אותי, וכל מיני דברים שאמא שלו תתכווץ בתוכה. אבל מה אכפת לו? הוא רוצה סוכריה עכשיו. הוא בעולם התוהו. ואז וימלוך וימות, או שהוא יחטוף איזה משהו מאמא שלו, או שמתי שהוא העולם ישבור לו את זה. הוא לא יוכל לחיות באהבה עצמית ככה לא מוגבלת, הוא צריך ללמוד איך מוצאים הרמוניה. עכשיו כשהוא כועס על חבר שלו, הוא לא רואה בעיניים. וכשהוא רב איתו על הבימבה והוא רוצה לחטוף לו אותה, אז הוא אומר לו, אני ארוג אותך. אין לו בעיה להגיד מילים כאלה, הוא חי בעולם התוהו. ילד קטן, יש לו לפעמים כוחות של תוהו. וימלוך וימות.
זה התהליך גדילה שלו כאילו כל השני.
לפעמים הוא רק נותן דוגמה לתופעות האלה גם בנפש שלנו. ואז הוא מתפוצץ, ונופלים שברים. לאיפה נופלים השברים? מה זה שברי הכלים של האישיות? יותר מדויק, טראומות. טראומות זה שברי הכלים. רצית נורא משהו מסוים, ואז המציאות שדרה לך לא אפשרי. היה שם פיצוץ. ועם הצעקה, והיה לא, בתור ילדה, בת שנתיים, שלוש. ועם הכעסה, והיה שם וימלוך וימות. היה שם כוח תוהו שרצה לפרוץ וקיבל איזה איזון במקום, לא במקום. לא משנה, נוצר איזה טראומה בתוך האישיות, איזה ניצוץ. הרבה מאוד מהחיים הבוגרים שלנו זה לגלות ניצוצות מעולם התוהו האישיותי שלנו. לגאול איזה כוחות שנשברו בתוך הטראומה. רק במבנה נפש לראות איפה אנחנו עובדים עם הסיפור הזה. אנחנו רוצים ליצור אדם מתוקן, שיש בו הרמוניה וסדר. זה שלב ראשון בעבודת השם שלנו. ושלב שני יהיה להעלות ניצוצות מתוך התוהו אל עולם התיקון שלנו. אז שלב ראשון בעבודת השם אנחנו נצטרך קודם כל לבנות את אדם ומתבל, את המציאות המתוקנת שלנו, ההרמונית, ותוכל אחר כך להעלות ניצוצות. כן, זוג מתחתן, הרבה מבעלי הנסתר אמרו שאדם חי פה בעולם התוהו, כל עוד הוא לא התחתן, הוא עדיין קשור פה לממלכה הזאת שנקראת עולם התוהו. כל עוד הוא לא התחתן, אני לא רואה פה עדיין אף אחד עם כיסוי ראש, אז לא נעים לי לדבר, אבל כל עוד אדם לא התחתן, הוא פה בעולם התוהו. למה? כי הוא עדיין לא חי בחיים שמפגישים אותו באופן יומיומי, שעה שעה, כל הזמן, עם מפגש זוגי, שדורש ממנו להיות בהרמוניה. אז עדיין יש לו הרבה מאוד תנועות נפש שמאות ממקום של וימלוך. הוא רוצה עד הסוף את הביטוי העצמי שלו. אבל אחרי שהוא מתחתן, אז הוא חייב לחיות כל הזמן בהרמוניה. אם לא, הוא ירגיש את התוהו הזה פוגע בו כל הזמן בזוגיות שלו. ואחרי שהוא התחתן, פתאום יצופו לו כל מיני רצונות מהילדות. וכל מיני מקומות של... אחרי שהוא יבנה את המערכת הזוגית שלו, יצופו כל מיני דברים מהשברי כלים שלו, הוא יתחיל לבנות את ה... את ה... את ה... לגול אותם, לגול כל מיני כוחות שבורים ונמוכים, שלפעמים דווקא אחרי חתונה פתאום צפים. כל מיני כוחות תוהו שמתעוררים אחרי שאתה מתחתן. טוב, הקדמנו קצת המאוחר, זה קצת... מרגיש שקצת... עמוס. הפסיכולוגיה מדברת על זה שאחרי שאדם מתחתן, זה נקרא הילדות השנייה שלו. מתעוררים פתאום רצונות מאוד ילדותיים. פתאום מתעוררים לחיים אצלו. פתאום בחור ישיבה שמעולם לא התעסק עם אוכל ולא עניין אותו מה הוא אוכל, פתאום הוא יריב עם אשתו על זה שהאוכל שלה לא טעים לו בשבת, והוא מתגעגע לאוכל של אמא שלו. מוזר. אבל פסיכולוגיה מתארת הרבה מאוד על מציאות כאלה שדווקא אחרי שאדם מתחתן, הוא יוצר איזושהי ממלכה מתוקנת, ואז לתוכה עולים ניצוצות, שברי כלים, ככה זה בציור היהודי. פתאום צפים דברים, פתאום הרבה מאוד אנשים, בעיקר בנות, אומרים שאחרי החתונה פתאום הן רוצות לשקם הרבה דברים בקשר עם ההורים. ופתאום היא תלך, היא תבכה לאמא שלה ותגיד לאמא, אני רוצה יותר חום ממך. דווקא אחרי שהיא מתחתנת. בנתה בית לעצמה, פתאום היא רוצה לגאול כל מיני כוחות שמורים שלה.
כאילו דברים
שישבו
שם לפני, אבל...
כן, אבל כשהייתה בתוך עולם הטוב, היא לא יכלה להתמודד עם זה. היא פחדה להציף דברים.
כי לא
הייתה עציבה. כי לא בנתה את אדם המתאבד שלה, היא לא בנתה עולם מתוקן. אחרי זה היא יכולה לגאול לתוכו. הקדם, אני רק רציתי לעשות איזה פרומו כזה, כדי לתת לכם חשק להעמיק בסוגיה, כי זו סוגיה שקצת תדרוש מאיתנו להיכנס עמוק לדברים של הרב קוק, ולמושגים קצת לכאורה זרים, אבל תדעו שזה באמת נוגע לכל רגע בחיים. אני לא חושב שיש נושא בעבודה הנפשית שהציור הזה לא משמעותי לו, ונותן איזשהו הבנה בתוך מה אנחנו עובדים. בסדר? כן. אדר אצל בעלי הסוד ונקרא ישראל, ככתוב, ואלו המלכים שמלכו בארץ זו לפני מלך מלך בני ישראל, וזה עולה על כל אלה וימלוך וימות, והדר הוא כבר נקרא מלכות ישראל. בסדר? ושם יש מלכות אדום, אדום זה מידת הדין, שזה בדיוק מזכיר את רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת הדין, וזה לפני מלך מלך לבני ישראל, כשהעולם נשלט מכוחות של תוהו שמנהלים אותו ורוצים ביטוי לרצונות שלהם בלי גבול ובלי סוף ובלי הרמוניה. ומה שהתורה, עם ישראל בא לתת לעולם, זה את ההדר. רק אקדים עוד דבר אחד. כמו ששמתם לב, כשדיברנו על עולם התיקון, לא ציירנו אותו כשלר. היה אפשר להגיד, תשמע, הקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבן, עד שברא את העולם הזה. יש את הגויים, ויש את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא חשב לברוא ככה, אבל ביטל את זה. ועכשיו זה הוורסיה הרצונית, זה הצורה הנכונה, זה המטרה. לא זה הציור שאמרו בעלי הסוד, הם אמרו זה נכון. זה אופציה ראשונה נמחקה. אבל נגנזה. איפה היא נגנזה? היא נגנזה בתשתית העולם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ומהחומרי גלם האלה של התוהו ובוהו, מזה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם.
אז גם בתשתית שלנו?
כן, לגמרי. זה אולי החידוש הגדול. אנחנו לא רק באים ליצור איזשהו אישיות שהיא בנויה בצורה מאוזנת לפי התורה. זה השלב הראשון, וזה נכון. אנחנו רוצים ליצור מציאות שיש בה הדר, שיש בה הרמוניה, שיש בה איזונים, דרך הישר של הרמב״ם, דרך האמצע. אבל זה רק שלב ראשון, לבנות את זה. שלב שני, לאיפה אנחנו נלך? אל שברי הכלים. אנחנו נרצה לגאול מפה את כוחות החיים של התוהו ובוהו, ולחבר אותם לבריאת העולם שלנו, לבניית האישיות שלנו. זה יהיה השלב השני. לכן, האדם והעולם כל הזמן בונים עוד ועוד ממעמקי התוהו ובונים את האישיות ובונים את העולם משם. בסדר?
רק אחרי שמתחתנים אפשר לעשות את זה. כי אם כל החיים...
באופן יסודי, כן. אבל גם... גם בחור או בחורה לפני חתונה, את בונה לעצמך עולם של תיקון, וצפים לפעמים כל מיני כוחות מהתוהו, ואת עכשיו צריכה לברר אותם ולגייר אותם. איך לעשות אותם בתוך עולם הטיפול שלך?
זה גם נראה לי כאילו יותר בתקופות של יציבות, במקומות שאתה נמצא.
נכון, אחרי שיש לך יציבות, וזה השלב הראשון של הטיפול, אחרי זה את לוקחת כוחות של תוהו, ואנחנו נלמד הרבה את האיזונים ביניהם. אני רק עכשיו אתן איזה כותרת. העולם הזה נקרא עוז. למה עוז? מלא עוצמות, נכון? עד הסוף. בלי גבול, בעזות. חז"ל אומרים על אותם תתקעת דורות, זוכות את ה-974 דורות שאמרנו, שאשר קומתו בלא עת, חז"ל אומרים עליהם שהם עזי פנים, הם היו עזי פנים. היה פה, יש פה אנרגיות של עזות. כי מה זה עזות? זה חוצפה. לא אכפת לי מאף אחד, לא עובד בהרמוניה עם אף אחד. עזות מצח. רואה רק את עצמי. לא עובד בהרמוניה. מצח זה האזור בגוף שהוא לא מתקשר. העיניים מתקשרות, רואות, שומעות, מדבר. המצח כאילו הוא נוגח, כמו עז. עז, האיבר הכי חזק אצלה זה המצח. זה לא יאומן, מי שראה פעם, אפשר לבוא לראות אצלנו בגינה. מלחמות של עיזים, והן אוהבות לנגוח בראש, ממש לרסק את הראש שלהם אחת על השנייה עם המצח. יש להם הרבה עזות, עזות מצח לעיזים. וזה גם קשור לשבע, עוז ו-77. יש פה שבע מידות שכל אחת מהן לא סופרת את השנייה. עד הסוף, עזות. זה לכאורה לא טוב, נכון? אז פנים לגיהנום. ובושת פנים לגן עדן. בושת פנים זה אומר שאתה מתבייש, אתה מתקשר, אתה מסתיר קצת את עצמך, זה בושת פנים, מה שמסתיר את עצמו מתבייש. הוא לא רוצה רק לבטא את עצמו בלי גבול. יש לו תקשורת, הדר. הדר זה... והרמוניה, אני רוצה לראות אותך זה עוז והדר. אתם רואות פה את עוז והדר לבושה? היינו חושבים שרק הדר לבושה, למה צריך עוז? עוז זה עולם הטוב, מי צריך את העוז? צריך לשים אותו בבוידם ולסגור אותו ולנעול במנעול חזק, שלא יצא החוצה. כנראה שיש לו משהו לתת לנו. בסדר, תזכרו את זה, אנחנו נצטרך קצת להעמיק בזה. אבל אנחנו לא רוצים רק את העולם של ההדר. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עכשיו אני רוצה להתקדם עכשיו, ותזכירו לי בהזדמנות, אחרי שנצבור קצת קצב, נדבר קצת על... איפה היום? טוב, נתן לכם כבר. רזה, היא קשורה אל העזות. אנחנו נפרש את זה רק בהמשך. ויש שם הרבה מאוד של הופעות של תוהו. יש שם הרבה מאוד קיצוניות. גם עבודת השם שלהם היא לא הרמונית. והדר, היינו תלמיד שאני מאוד היה תלמיד שנהרג בעזה וקראו לו הדר. וכשהיה יום שישי, היה, רק דיברו על החטיפה, עוד לא ידענו מה קורה. ובדיוק למדתי עם תלמידים את הנושא הזה. והעיר לי בצורה מאוד חזקה, שהמאבק בין עוז להדר, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, קצת להסביר. אתם תבינו, אני מקווה שנוכל להסביר יותר מה זה, למה עזה והדר זה ממש מאבק בין שניהם. המטרה שלנו לא להישאר רק עם הדר, רק עם ההדר. המטרה היא לשבוט את עזה לתוך הדר, ולא שהם ישבו את הדר.
מה זה כבר הצילות, כאילו,
הכתר,
לא יודעת, כאילו...
שאלה טובה, כי אנחנו מדברים רק מהחסד ומטה, ומה עם כל העולמות שקדמו? מה עם החוכמה, בינה, דעת, כתר? השבירה פחות נגעה אליהם. יש בעולם בראש יש יותר סטריליזציה, יותר שמירה, יותר הגנה, יותר נקי שם. השבירה הייתה קשורה גם אליהם, אבל פחות. לכן בענייני דעות פחות אדם, פחות מסוכן. בעניינים של מידות יש יותר נפילות וטעויות. בסדר? הציור, אם את רוצה, אצל הארי הקדוש, ככה מצויר גם בספרי הסוד. הציור הוא... אם אני מצייר את הספירות, כן? כתר, חוכמה, בינה, דת, וכו', חסד. גבורה, תפארת. אז הארי הקדוש מצייר שבהתחלה כבר החסד, הכתר, חוכמה ובינה, זה היה הסדר של הספירות בעולם התאור. הם היו כבר בהרמוניה עוד לפני השבירה. הם לא היו בהרמוניה. ואז הם נשברו, ואז נברא עולם שפה כן כבר היה מחדש הרמוניה. חסד, גבורה, תפארת וכו'. בסדר? הבעייתיות הייתה בעיקר פה. זה פחות הבעייתיות. זה לא מדויק ממה אנחנו שמעתי עכשיו, זה רק כדי לא להתנס לפרטים. בסדר?
הרב, וכל זה קורה כאילו בלי יותר, כאילו בטבעיות. לא הבנתי איך זה קורה, איך זה קיצור מה?
בואו נתחיל. נתתי הרבה מידע, הרבה מאוד קדימה, ועכשיו אנחנו צריך ללכת אחורה קצת ללמוד את הדברים לאט לאט. בסדר? זה היה ברמת החוכמה. עכשיו בואו נתבונן, נפרט יותר את הדברים. וכן, מה נקבע? אז כמו שאמרנו, זה מבוסס כמו על הפסוק וארץ הייתה תוהו ובוהו, שהתורה רומזת לנו שיש פה איזה מרחב זה משהו שקדם לבריאת העולם. מארץ הפשטנים מאוד מאוד הסתבכו עם הפסוק הזה. בראשית בראנו את השמיים ואת הארץ, אז זה ראשית הבריאה. מארץ, מה זה והארץ הייתה תוהו ובוהו? מתי היא הייתה תוהו ובוהו? קדם משהו לבריאת העולם? והראשונים שהתמודדו מאוד מול דעות של אריסטו וחבריו של עולם קדמון, הפסוקים האלה היו מאוד מאוד מסוכנים. מה זה היה עולם קדמון? אולי כמו אפלטון שסבר שיש חומר יולי קדמון? אז אולי זה התוהו ובוהו? זה מאוד מסובך הפסוק הזה, נכון? באו בעלי הסוד ועשו סדר, אמרו מה זה והארץ הייתה תוהו ובוהו. זה אותו מדרש של חז"ל שאומר שקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבן. מה שהזכרנו בהתחלה. שהיו עולמות שהוא ברא והם לא התקיימו. עכשיו, שאלה שאנחנו לא מספיק נגענו בה, עכשיו ניכנס אליה, זה למה? למה הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם? הרי הוא כל יכול. אחד לברוא עולם מההתחלה מתוקן. הרמוניה מההתחלה. הכל מסודר, הכל טוב. למה צריך? כאילו מה, הקדוש ברוך הוא, יש לו אהבה אמינה ומסקנה, יש לו, הוא חשב, אמר, ברא עולם ואמר, כן, כמו שאמרנו בלשון של המדרש, דן עניין לי, דן לא עניין לי, זה מענה אותי, זה לא מוצא חן בעיניי. כמו אדם שמקים איזה מפעל, ובהתחלה, השנים הראשונות, הוא מביא איזה מנהל, המנהל הזה כושל, ואז הוא אומר, טוב, נחליף אותך במישהו אחר. עד שבסוף, אחרי 7 שנים, הוא מתבייט, 8 שנים, הוא מתבייט על איזה מנהל מוצלח, ואומר, התחלנו אליך עוד 4 שנים קדימה. ככה זה נראה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול על ההתחלה להביא מנהל מוצלח? למה הוא ברא ככה את העולם? למה העולם נברא בצורה כזאת שכאילו הקדוש ברוך הוא בעלי הסוד מתארים? בהתחלה הוא הציל את הספירות בצורה של קו, בצורה של אחד מעל גבי השני, ככה. אז הוא אומר, לא, זה לא עובד ככה, זה לא טוב הספירות ככה. כל אחת מהם לא יכולה לקבל את כל האור בלי שיש לה הרמוניה עם השנייה. ואז הוא אומר, טוב, זה ציור יותר טוב. מה זה השפה הזאת של אהבה אמינה ומסקנה אצל הקדוש ברוך הוא, כל יכול.
כאילו,
איך יש לי...
זה לא היה כל
ספירה
חזקה
מפני
עצמה.
אוקיי, להתחלה של כיוון.
מה הסיפור של
המלאכים? זה פסוקים, אמרנו, בסוף פרשת וישלח, שספר הזוהר פותח אותנו לסוד של הפסוקים האלה, שהוא מתאר בעצם את השתלשלות הצילות העולם, ההוויה. בסדר? איך העולם נאצל מן האינסוף, ואיך בהתחלה היה איזה התחלות עוצמתיות מאוד וכושלות. וימלוך וימות, וימלוך וימות, עד שמגיע הדר ומתאבל, ושם יש הרמוניה כבר. בסדר? זה נקרא עולם משוכלל. למה משוכלל? משוכלל זה מלשון התכללות. משוכלל זה שיש בו כלל. יש בו... כל ספירה היא רואה את עצמה כמתקשרת עם הספירה שלידה. והחסד יש בו גבורה שבחסד. ויש בו תפארת שבחסד. בתוך החסד עצמו. הוא לא מידה מבודדת. בתוך החסד אם תפתח אותו אתה תראה שיש בתוכו, יש לו גבורה פנימית. בספירת העומר מה שאנחנו עושים, אנחנו סופרים חסד, גבורה, תפארת, אבל לא רק ככה. אלא יש חסד שבחסד, יש גבורה שבחסד, יש תפארת שבחסד, יש נצח שבחסד. כל ספירה היא לא מעולם התור. יש בתוכה את כל שאר המידות. ואז כשאתה רוצה להטיב אהבה, חסד לחבר שלך, אתה גם יודע בתוך כדי לשמור על גבולות. החסד הוא לא מידה עצמאית שהיא רק רוצה להופיע את עצמה בלי גבול. כל מידה היא משוכללת, זה נקרא משוכללת, בלשון חז"ל עולם משוכלל. עולם משוכלל זה עולם שיש בו התכללות של המידות אחת בשנייה. בסדר? אוקיי, בואו נתחיל ללמוד דברים של הרב בעניין הזה. בהתחלה אנחנו קצת נקשר את הדברים לכל הסיפור שכבר אנחנו למדנו באריכות בתחילת שנה, על מטרת בריאת העולם ומטרת החסרונות. למה יש חסרונות בעולם, אני זוכרת? כדי שתהיה תנועה של השתלמות. אז הרב קוק עכשיו יקרא את כל הסיפור הזה של שבירת הכלים לאור מה שהוא לימד אותנו על שלמות והשתלמות. הוא כבר בעצמכם יכולות לנסות להמשיך את הקו שלמדנו בו. אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם ישר בצורה כזאת, אולי לא היה מקום לחסרונות. אולי בכוונה הוא ברא את העולם בצורה כזאת שבהתחלה הוא מופיע בעוצמה גדולה ונשבר. ואז יש הרבה חוסר בעולם. הרי כל כלי כזה שנשבר הוא מותיר חלל אדיר. הוא מותיר חלל וצמאון לאהבה בצורה מטורפת. ופה בתוהו הזה יש תהום. תהום של חוסר, של חלל אדיר שרק רוצה אהבה, רוצה גבורה, רוצה תפארת, רוצה יופי, רוצה הרמוניה.
אבל האם אנחנו מתקדם בעולם תיקון? כאילו, לא כל מה שאנחנו עושים בעולם זה להגיד. כאילו אנחנו גם מתקדמים פשוט באופן
מסודר. אוקיי, אז בוא נראה מה נותנים לנו הניצוצות האלה.
הרב,
כן.
מה זה אומר כאילו ברא עולם והחריב? כי כאילו אין פה, זה לא משהו שיש בו זמן או מקום.
נכון, נכון.
מה זה כאילו...
נכון, זה יותר ברא את האנרגיות האלה, את הכוחות האלה, את ההופעות חיים האלה שהם עוד לפני גשמיות ובני אדם ו... אבל העולם שלנו נבנה, אם תתבונני טוב בעולם, תראי שהציור הזה הוא ציור, כן, צריך קצת לקרוא אותו כמשל, אבל תראי שהציור הזה הוא ציור מאוד מאוד אותנטי של העולם. אנחנו רואים עולם שהוא יש בו אור, נכון? יש בו רקיע, אבל כשנסתכל טוב טוב לתוך בני האדם, לתוך הלב, או לתוך העולם מבט עומק, את מוצאת בפנים הרבה תוהו ובוהו. מוצאת בפנים הרבה מאוד חסד שבור. עוצמות אדירות שרוצות חסד אינסופי ושבורות. את מוצאת טביעות אצבע של אותם כלים שנשברו בתוך העולם. כלומר, גם אם הארי הקדוש לא היה לספר לו את הסיפור הזה, והזוהר לא היה כותב אותו, מי שם מתבונן בעולם בצורה עמוקה, היה פוגש בו את הסיפור הזה בעומק. מהיום את מסתכלת אחורה, מסתכלת פנימה לתוך העולם, זה לא איזה סיפור של משהו שהיה היסטורי. את מוצאת את הסיפור הזה בפנים, כי את רואה בתוך עומק הלב שלנו טביעות אצבע של... רצונות של חסד אינסופי שהם לא יודעים איך לממש את עצמם ומרגישות חלל מאוד מאוד גדול והם כאילו זוכרות איזשהו חסד אינסופי, אהבה אינסופית. הרי פה החסד הוא לא לגמרי אינסופי כי הוא עובד בצורה הרמונית, אבל יש לנו תשוקה לאהבה אינסופית והיא יודעת שהיא לא תצליח להביא את עצמה טוב בתוך עולם, וכשהיא מתנסה היא עוד יותר שוקעת בתוך הבוץ. אנחנו מכירים את המרחבים האלה כתוהו ובוהו אישיותי. אז הסיפור הזה זה סיפור קיומי. לא צריך לדמיין איזה עולם לבן שנברא והתפוצץ פיזית ואיזה סיפורים של גלקסיות כאלה, אלא זה סיפור רעיוני.
כאילו יש משהו בעולם של העוד שהוא יותר שלם, כאילו כל מידה לעצמה יותר שלמה, כאילו.
המילה שלם קשה לי להגיד, כי שלם זה שלמות, זה הרמוניה, אבל שהוא יותר טוטלי, שהוא יותר עוצמתי. כן, שהוא יותר עז, הוא יותר חי, במובן מסוים.
להביא את
מלוא
הזאת הזאת לתוך הרמוניה?
כן. כל כוח פה רצה מלוכה עצמאית. מה שאנחנו רואים בעולם התיקון, אם כבר אנחנו מתבוננים במילה וימלוך וימות. פה המלכות מקבלת את כל הספירות האלה פנימה לתוכה, וזה מלכות השם. לא כל כוח מולך שלעצמו. בלשון הזוהר זה נקרא אנא אמלוך, שכל כוח אמר אני רוצה למלוך לבד, אנא אמלוך, עזוב אותי תקשורת, עזוב אותי, אנא אמלוך, אני רוצה למלוך לבד, וימלוך וימות. רק אצל הדר לא כתוב שהוא מת, למה? כי הייתה לו אישה שהיא קיבלה את המלכות, היא קיבלה את כל המידות שלו, באו בתוך הרמוניה והתבטאו בבית מסודר. בסדר, אתם רואות פה את הרווק מול הנשוי, נכון? רואים את זה בצורה מאוד חזקה. רווק אומרים בישיבת רמת גן, זאתיות רק וו, נכון? רווק. רק וו, למה רק וו? מה חסר לו? חסר לו המלכות, יש לו רק וו, 1, 2, 3, 4, 5, 6. יש לו רק וו, מה חסר לו? מידת המלכות. אז לכן הוא ככה, חסד, גבורה, תפארת, כל מידה עד הסוף, וימלוך, וימלוך, וימלוך. זה רווק. ולכן זה עולם התוהו. יש בזה מימן מסוים של עולם התוהו. לכן בעלי הסוד מקפידים לא ללמד תלמידים לפני שהם מתחתנים. מופיע כבר אצל הרמק התנאי הזה, שדווקא נשוי. לא כולם הקפידו על זה, הרמח"ל זכה לא רק ללמד קבלה, הוא בעצמו לימד קבלה לפני שהוא היה נשוי. התחתן בגיל 24 וכבר בגיל 18 היה לו תלמידים. זה היה לו מגיד שהתגלה אליו כבר בגיל 19 וחצי. והוא עדיין רווק, לכן זה עורר אליו הרבה מאוד קושיות שהרבנים באותו דור אמרו איך יכול להיות שיהיה לו מגיד והוא רווק. אבל תבינו למה בעלי הסוד כל כך הקפידו על זה? יש איזה רב מקובל בירושלים, פעם שמעתי שיעור שלו, שהוא סיפר שהוא רצה ללמוד קבלה. אז הוא הלך לרב גט, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, אתה יכול ללמוד אותי קבלה? אמר לו, אתה נשוי? אמר לו, לא, אני רווק עדיין. אמר לו, תתחתן, תבוא. הוא כל כך רצה ללמוד קבלה, הוא אמר, הראשונה שאני פוגש, אני מתחתן איתה. הלך תוך חודש, התארס, הגיע לרב גץ, אמר לו, אפשר ללמוד? אמר לו, אתה נשוי כבר? איך הספקת אותו חודש? התארסתי, אמר לו, התארסת? אתה יכול להיכנס. לימד אותו. הוא אמר, התחתנתי רק בשביל ללמוד קבלה. סדר? טוב.
טוב, אפשר רק סיכום? במשפט פחות או יותר, מה...
לא, מה פחות או יותר,
אני רוצה לדעת אם זה
טוב פשוט. אז בואו נעשה, אני אעשה סיכום יבש ברמת המשל. כי בנמשל אנחנו נעסוק עוד הרבה. אבל ברמת המשל באים בעלי הסוד ומספרים לנו שלפני שנברא העולם היה איזשהו תהליך מקדים שבו לא נברא העולם כל כך הרמוני ויפה כמו שאנחנו מכירים. בפרשת בראשית, יהי אור, יהי רקיע, יקבעו המים. ושם מופיעים החיים בצורה מלאה הרמוניה. והרי אלוהים כי טוב, והרי אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. העולם נברא בצורה מאוד הרמונית. באים בעלי הסוד ואומרים, ההרמוניה הזאת זה שלב ב'. זה האצילות השנייה, הם קוראים לזה. ההצלה השנייה. כי ההצלה הראשונה, הסדר הראשון, היה קצת פחות הרמוני. ושם הקדוש ברוך הוא ברא כל כוח עד הסוף. וכביכול הוא רצה לברוא עולם רק במידת החסד, הופיע את זה עד הסוף, והיה פיצוץ, ונחרב העולם. זו האמירה הראשונה של בעלי הסוד. שהעולם שלנו נברא בסוד ההרמוניה, וקדמו לו עולמות של תוהו ובוהו, שנבראו בסוד הטוטליות. בסדר? בעיקרון הטוטליות. אמירה הראשונה שאמרנו. אמירה שנייה שאמרנו, שזה לא שני עולמות, שהיה פעם הקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבן עד שברא את העולם הזה, ולא שני שלבים שאין קשר ביניהם, אלא שמהשברים של עולם התוהו, השברים האלה הם נמצאים כל הזמן בתשתית של העולם הזה. אני צריך לצייר פה את העיגול עם הנקודות. פה השברים האלה הם פה. והעולם הזה הולך כל הזמן וניזון מהם ומתקן אותם ומעלה ניצוצות חיים קדושים מהתוהו ובוהו. דמיינו עולם שנברא ונחרב, היה איזה צונמי, ועכשיו בקרקעית הים יש כל מיני אוצרות, כל מיני יעלומים שגנוזים פה למטה, ואת העולם שלנו אנחנו צריכים לבנות אחרי שיצרנו בו הרמוניה מליקוט אורות וניצוצות ופנינים מהמעמקים של התוהו ובוהו. בסדר? הפסוק הזה, והארץ הייתה התוהו ובוהו בחושך לפני תהום, זה לא פסוק שמספר רק מה היה, זה מספר מה נמצא בתשתית העולם כל הזמן. כן, כמו שמדייקים, אשר ברא אלוהים לעשות בסוף ויכולו, אשר ברא אלוהים לעשות, מה זה אשר ברא אלוהים לעשות? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שאנחנו צריכים להמשיך ולבנות אותו. אשר ברא אלוהים לעשות, צריך להמשיך לבנות את ההרמוניה הזאת מתוך כל התוהו ובוהו. נשארה לנו הרבה עבודה, לכן להקים בעלי הסוד שברא אלוהים לעשות א' מ' ת' ראשי תיבות אמת. כי אתם זוכרות את הציור איך נברא העולם? אני לא חושב שזה מדרש אחר. שהיה שם בלגן שלם כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. אתם זוכרות את זה? היה שם מחלוקת בין המידות. ששלום אמר, יברא שכולו שלום. מידת החסד אמרה, אל יברא שכולו קטטות. מידת האמת אמרה, אל יברא שכולו שקרים. ומידת הצדקה אמרה, יברא שכולו צדקות. היה שם ויכוח כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. התייעץ עם המידות, רק אלה שאמרו יברא, רק אלה לא אמרו לא יברא. מידת השלום, מי מידת השלום? אמרה יברא. אבל מידת האמת אמרה אל יברא, שכולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי לברוא את העולם? נטל אמת והשליחה ארצה, שנאמר ותשלח אמת ארצה. ואז יש לו רוב. הנה, מידת הצדקה, הצדק אומרת, ייברא. מידת השלום אומר, ייברא. מידת החסד אומרת, אל ייברא. שואל רב צדוק, שואלים את זה בית פשיסחה. זה השלמה, כי לא נספיק ללמוד השנה ביחד בית פשיסחה. שואלים גדולי בית פשיסחה, רגע, רגע, זה יפה לעשות ככה? ככה מכריעים ויכוח? אלה אומרים, ייברא, אלו, כמו שיהיה פה איזה מחלוקת, מה נלמד? חצי רוצות חבד, חצי רוצות רבי נחמן. לי בא ללמוד רבי נחמן, נגיד. אז מה אני אעשה? אני אגיד, טוב, כל מי שרוצה חבד, שתצא החוצה. בוא נעשה עכשיו הצבעה על פי הרוב. מי רוצה רבי נחמן? זה לא עושים ככה, נכון? זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להגיע לרוב.
לא, אני הצבעתי
רבי. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את האמת, משליך אותה, ותשליך אמת ארצה. ואז הוא אומר, הנה, עכשיו בוא נעשה הצבעה. יש לזה הרבה תשובות בחסידות, אבל אחת התשובות של רב צדוק, תשובה מאוד יפה. אומר רב צדוק, כשהקדוש ברוך הוא זרק את האמת ארצה, הוא לא הוציא אותה מהדיון. הוא החליט לברוא את העולם עם אמת שבורה, שמעכשיו אנחנו נצטרך ליצור מחדש, אשר ברא אלוהים את לעשות, לאסוף מחדש את שברי האמת. מה זה אמת? אמת זה הרמוניה. למה אמת זה הרמוניה? א', מ' ות', זה האות הראשונה, האות האמצעית, האות האחרונה. אם תכתבו את זה עם אותיות סופיות, תראו שהמם היא ממש אות אמצעית. והקדוש ברוך הוא בורא את העולם עם שברי אמת. ותהיה אמת נהדרת, אלמא דשיקרא. העולם שלנו, למה הוא אלמא דשיקרא? כי יש בו כל, אין בו הרמוניה. אתה נראה לך שיש הרמוניה בעולם, והרי אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אבל אתה מסתכל קצת לעומק, ההוא רוצה כסף, ההוא רוצה שלטון, ההוא רוצה ככה, ההוא דוחף את ההוא, ההוא ככה, העולם הזה בנוי על אינטרסים שונים, על חוסר הרמוניה, זה חוסר האמת שיש בו. כל השקרים שיש בעולם זה חוסר הרמוניה, זה חוסר התאמה, זה לא לראות את כל המכלול בצורה המתואמת שיש בו. זה חוסר אמת, כן, האמת היא תמיד דרך האמצע. היושר זה דרך האמת. הסטייה מן האמת היא סטייה לאחד אחת הקצוות. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם זה להפוך אותו מניצוצות שיש בהם פירודיות וסתירות ודיסוננסים לעולם שיש בו הרמוניה ואמת. וכן מה שאנחנו אומרים שהעולם, כן, על זה נאמר תעלה אמת מן הארץ, שנאמר אמת מארץ תצמח. אמת מארץ תצמח, זה אומר שאנחנו צריכים ליצור הרמוניה מתוך כל הבלגן שהעולם נברא עם שברי אמת. אתם מכירות את זה, מה שאמר קוצקר? שאמת מארץ תצמח זה הרמוניה? מכירות את זה? יש שעשועים קצת לאמת מארץ. עושה לגדל. אמת. תראו איזה פסוק יפה. אמת מארץ תצמח, אמת מארץ תצמח. כאילו הרמוניה טוטלית, אתם רואות? זה מה שאנחנו צריכים ליצור בעולם, איזה יכולת להצמיח מתוך העולם, מהעולם שיש בו הרבה מאוד שברי כלים בפנים, הרבה מאוד חוסר הרמוניה בפנים, ליצור איזשהו עולם שהוא יוצר הרמוניה מתואמת בכל מבנית, בכל הדברים. זה אשר ברא אלוהים לעשות. מה שחותם את הבריאה, שזה דבר מדהים, הבריאה נראית לנו כולה הרמונית ויפה, והארץ אלוהים את כל השאר עושים והנה טוב מאוד, ויחולו השמיים והארץ, ויחולו זה מלשון כליל, מלשון התכללות, שיש בזה שלמות ויש בזה הרמוניה. כן, ההרמוניה היא המבנה של אדם המתאבל. היא נקרא לזה הנגלה של העולם. אבל בתאומות של העולם, בתשתיות של העולם, יש עדיין שברי כלים שיש בהם המון חוסר הרמוניה, והם יצופו לך תוך כדי החיים. פתאום יצוף לך איזה כוח ממעמקי התור, יגיד הרב קוק, וישבש לך את כל האישיות. ופתאום אתה לא מבין, מה אני עושה עם הכעס הזה שאף לי מבפנים? אני לא יודע, כוח תור שפתאום פורץ לי. אם אתה מבין את התמונה, מאיפה הכוח הזה הגיע, מה הוא רוצה? מה הטביעות אצבע שיש בפנים מהאינסוף, שהן רוצות לגאולה? הן רוצות שתעלה אותן. אתה צריך לגאול אותן. לא סתם זה מגיע הכוח טוב הזה. הוא רוצה שתוויית אותו. הוא רוצה שתכניס אותו לתוך העולם המתוקן ותגאל אותו, והעולם הזה יהיה עוז ואדם. זה מה שהוא רוצה. אבל זה כוח שמופיע בהתחלה ככוח טוב, כיצר מין לא בריא, מטורף, לא, בלי גבולות. בדור שלנו עולים המון 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 כוחות מהתור, ופתאום מאיימים להציף את העולם. אנחנו צריכים ללמוד איך מתקנים אותם, זה לא סתם הם עולים, הם רוצים גאולה. בסדר, זו אמירה שנייה שאמרו בעלי הנסתר. כמו שאני אומר, האמירה הראשונה היא, הם אמרו, הסיפור הזה והסיפור הקודם, זה העולם המתוקן. העולם המתוקן הוא עולם שיש בו הרמוניה, אבל הם אמרו לא רק את זה. הם אמרו, העולם הזה, תכניס אותו פה, לתשתית הקיום שלנו, ואנחנו צריכים כל מה להעלות אותו. זו אמירה מאוד מאוד משמעותית.
כן. זה
שהקב"ה בראת
את
עולם
המון לפני
שבראת את
העולם הזה,
אז ההמטרה היה
שיהיה כאן את השברים האלה,
וכאילו...
זה בהסתכלות.
כן.
כן.
הרב? אולי תהנה ותענו מה זה יסוד שביסוד.
אין לנו זמן. הייתי פשוט ללכת עכשיו, לצאת עוד מעט. וחתונה. אבל... במילה אחת, יסוד שביסוד זה התקשרות שבהתקשרות. יסוד זה התקשרות. יסוד זה, זה קשר. זה יכולת לנהל את כל החיים שלך לנקודת מרכז אחת שרוצה ברית, רוצה קשר. ויסוד שביסוד זה... התקשרות בצורה הכי, הכי מלאה, הכי מכוונת. כמו יוסף הצדיק, שאוסף את כל הכוחות שלו כדי להגיע לברית עם השם יתברך, ושכל החיים שלו יצבו בברית הזאת. נגיד זה עכשיו בקצרה, אנחנו נעניק בזה יותר. שיוסף, יש שתי סיבות לשם שלו יוסף. אתם עושות עליי ליוסף, נכון? יש לנו 5 דקות, נגיד את זה בקצרה. יכולים כדי להיכנס עכשיו ללא מספר. אז יוסף, למה אמא של יוסף, רחל קוראת לו יוסף, זוכרות? כי אסף השם את חרפתי, וגם יוסף השם לי בן אחר, נכון? אוספה. אספה ואוספה. המידה של היסוד בתוכנו, גם באופן ביולוגי, זה יכולת לאסוף את כל כוחות החיים לנקודה אחת, כדי להתקשר, כדי להביא פוריות לעולם. זה מידת הברית, זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הוא אוסף את כל הבר שיש במצרים, את כל המזון שיש במצרים. הוא אוסף את הכל, יש לו יכולת אספה מדהימה. יש לו נקודת מרכז. הוא אולי אחת הדמויות ההיסטוריות הכי אסופה. איפה שלא תשים אותו? בבור, במצרים, בבור ליד שכם, בבית פוטיפר, הוא נע בתנועות מטורפות של מאורעות החיים מעיפות אותו, ממצבים הכי שפלים למצבים הכי גבוהים, הכי מפנקים. ככה הוא נע כל הזמן, מהבור עם האחים שלו לבית פוטיפר, שהוא שולט בכל בית פוטיפר, לא אין שום דבר חוץ מיש את פוטיפר שלו בידיים שלו. אחרי זה הוא שוב נופל לבור, ואחרי זה הוא נהיה שוב מלך מצרים. יש לו נקודת מרכז אחת כל הזמן, את האלוהים אני ירא, האלוהים יענה את שלום פרעה, הוא כל הזמן עומד לפני השם, יש לו איסוף של כל כוחות החיים שלו, כל כוחות הנפש שלו לברית עם השם. והוא כל הזמן רוצה להוסיף עוד ועוד חיים לעולם. רוצה להוסיף עוד ועוד טוב בעולם. לגלות בכל מקום את שם השם. וזה מידת היסוד בנפש שלנו, היא קשורה להתקשרות עם השם, אבל היא אוספת את כל כוחות החיים שלנו כדי להיות מכוונים לעבודת השם, כדי להביא עם זה ברכה לעולם. זה יסוד של היסוד, לכוון את כל כוחות החיים שלנו לנקודת מרכז. איך אמרה לי פעם איזה בחורה במדרשת דניאלי, החליטה שהיא רוצה להתחיל להיפגש. שאלתי אותה, מה, אני לא מכיר אותך מספיק, אבל תני לי נקודה אחת שאת חושבת שהיא התכונה הכי בולטת אצלך. אז היא חשבה ואז היא אמרה, אמרתי את זה פעם פה? היא אמרה, היא צעירה לי ככה. אמרה לי, יש לי נקודה, וכל החיים מסביבה. אני רוצה לעשות את רצון השם. יש לי הרבה מאוד דברים שאני אוהבת בחיים, אבל אני יכולה לתאר לך אותם, וזה לא יגיד מי אני. הנקודה, אני רוצה לעשות אותו לשם. אז זה בחינת יוסף הצדיק, בסדר? זה בחינה שאדם מרוכב, יש לו באמת התכווננות לברית עם השם, ויש לו עוד המון דברים שהוא רוצה לעשות בחיים. הוא רוצה היא רוצה לרקוד, והיא רוצה ללמוד, והיא רוצה לעבוד בעבוד סוציאלית, מיליון דברים שהיא רוצה לעשות. אבל הכל זה מכוון לפני השם. בסדר? זה יוסף הצדיק יש הרבה מה לקבל. כן. שאלה קצרה, תשובה, נראה.
קודם הרב אמר שאנחנו בעצם מעלים כל התמודדות מרכזית שיש לדור, אז בעצם איזשהו משהו שנפל וצריך להרים אותו.
נכון.
אז אני חושבת באמת היום שיש סטטיסטיקות כל כך, באמת קושי מאוד חזק בתחום של יצר המין, אז איזה מידה זה מתקשר, כאילו מה...
מתקשר להרבה מידות, זה גם אהבה נפולה. הבירור בדור הזה הוא לא רק יצר המין, זה צריך לדבר על זה יותר, אבל זה חלק מסיפור הרבה יותר רחב. יש היום בירור בכל נושא ההתקשרות, שזה קשור ליסוד, ויש גם הרבה בירור בנוגע לחסד. וגם בנוגע לגבורה, כמה יכולת לשים גבולות בחיים יש לנו, כמה מבחינה חינוכית, עוד לפני שמגיעים ליצר הזה, הסוגיה היא מבחינה חינוכית נמצאת הרבה מאוד פה. וגם יש הרבה בירור עם מידת היסוד. זה כמו מופיע בספרים שבדור הגאולה הבירור יהיה מאוד חזק מידת היסוד. מה זה התקשרות אמיתית? מה זה התקשרות שנועדת לענג את האדם עם עצמו? ולא התקשרות באמת. מה זה פיזור הדעת? בדור שלנו יש הרבה מאוד פיזור דעת שקשור לזה. כן, פגם הברית מביא, אני אומר לתלמידים כל שנה, בתחילת שנה. עוד לפני שנדבר איתם שום דיבור של תורה, אני רק מביא, מגיעים הביתה אלינו בערב הראשון, אני אומר להם שהמכשיר הזה, הוא לא עליי, באוטו, הפלאפון, שהפלאפון הוא תיקון הברית, והוא פגם הברית. ויכול להיות תיקון הברית הכי גדול, ויכול להיות פגם הברית הכי גדול. ויכול להיות תיקון הברית הכי גדול, בגלל שהוא יכול ליצור קשר בין מרוחקים. אחד נמצא בסוף העולם, ואחד נמצא פה, והם מרגישים קשורים אחד לשני, כי מדברים אחד עם השני. הוא פשוט תיקון הברית, הוא יכול ליצור ברית וקשר ואיסוף בין אנשים שנמצאים במקומות שונים. וזה רק הפלאפון, מי שנמצא בתוך הפייסבוק ווואטסאפ, והוא יכול, הרבה מאוד אנשים מרגישים קשורים אחד לשני, ויש משפחות שהוואטסאפ עשה שם פלאים במערכת המשפחתית לטובה. זה תיקון הברית. אבל גם יכול להיות פגם הברית, מדבר עוד לפני שום תוכן של צניעות, שאדם מדבר איתך ואתה... ואתה שיעור, לפעמים אני מעביר שיעור, ויש בחורים שתוך כדי, בתוך הפלאפון, זה פגם הברית בעיניי. כי זה פיזור דעת, זה פיזור של כוחות. לא להיות ממוקד. הפרעות קשב וריכוז קשורים זה לא, כן, לא האדם עם עצמו, יש אנשים שנולדו עם הפרעות קשב וריכוז, אבל זה כדור, אנחנו דור שיש בו הרבה מאוד הפרעות קשב וריכוז, כי יש בו הרבה מאוד פגם הברית. אנחנו דור של קליפים ושל הסחות דעת, וכל הזמן... אדם בשעה אחת נמצא 20 פעמים בפלאפון, או לא יודע, אפילו יותר, הוא מפוזר כל הזמן. וזה פגם הברית. ואנחנו נמצאים בדור שהסוגיה הזאת של היסוד, לאסוף את כל כוחות החיים שלך לנקודה אחת. לכוון, כמו ראש חץ כזה, יוסף הצדיק, הוא כל הזמן ממוקד. זו סוגיה תרבותית שהיא מתבררת בדור הזה, בצורה מאוד חזקה. בסדר, ולא רק לאסוף, אלא גם להביא את זה למקום פורה. רצון להוסיף חיים עם זה. רצון להעניק חיים, רצון לאסוף את כל הכוחות שלך לנתינה בתוך הברית הזאת ולהביא היסוד מתחבר למלכות ומביא את התולדות בריאות לעולם. יכולת לכוון את הכוחות שלך לעבודת השם שהיא מביאה טוב.
זה קשור בעצם לזה שיש שם קשיים, כאילו הרבה גירושים ואנשים שלא מתחתנים.
מאוד קשור לזה, מאוד מאוד קשור לזה. אנחנו בדור שמברא את הסוגיה של הברית, לא סתם קבר יוסף נמצא בידיים עוינות בשנים האחרונות, כי ברור הוא צריך לעשות מבפנים החוצה. אם אנחנו נשמור על הברית, אני אומר, זה סוגיה הרבה יותר רחבה מצניעות. מתנקד מאוד חזק לנושא של צניעות. אבל זה... אם תרצו, אצל בנים זה עד כמה שומרים על הברית בהקשר שלהם, אבל אצל בנות זה להיות אסופה פנימה, להיות מכוונת עם עצמך, לא להיות כל הזמן... עיניים משוטטות בכל הארץ מבחינת מה אחרות לובשות ואיך ככה, ואני לא מכיר מספיק את התחום הזה, אבל זה עולם שלם של להיות מרוכזת, אסופה. ציצית למשל, אחד הדברים היפים בציצית, זה שלובשים אותה, עושים אותה על הטלית, לובשים על הראש וזה סוגר את ה... אתה לא תטור ואוכל לכם אחרי עיניכם, כי זה אוסף אותך, מכוון אותך. זה קשור כל זה לתיקון הברית, תיקון היסוד. טוב, אנחנו צריכים לעצור.